הדעות המובעות בפרק הן של המשתתפים בלבד. אין לראות בדברים הנאמרים תחליף לייעוץ רפואי, פסיכולוגי או טיפולי מכל סוג. שלום, אני שני קדר. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט שמנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית. כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח. במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים, או זווית שעשויה להעיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא הטיפול נפשי, פיזי או רוחני. היום בפרק אני מארחת את דוקטור טולי פלינט, מומחה בטיפול בטראומה ובטיפול ומניעה של PTSD. טולי הוא עובד סוציאלי קליני ומטפל זוגי ומשפחתי. EMDR טריינר, מטפל בשיטות ממוקדות שונות כגון Somatic Experiencing, טיפול נרטיבי, טיפול ממוקד טראומה ועוד. מטפל ומלמד את הטיפול במטופלים הסובלים מהתמכרויות והתנהגויות מסוכנות, חוקר וכותב על תחום הרוחניות בהחלמה מ-PTSD, ושילוב של אמצעים טיפוליים נוספים. מלמד, מרצה ומדריך, מטפלים ואת הקהל הרחב במקומות שונים בארץ ובעולם. בנוסף, הוא עובד בקליניקה פרטית וכן בטבע ובטבע עירוני ועם גופים נוספים. הוא פעיל בתחום העבודה הדו-לאומית ישראלית-פלסטינית, הן במרחב הטיפולי והן במרחב הבין-אישי, מתוך ניסיון למצוא דרך נוספת לא אלימה לפתרון הקונפליקט. שתהיה האזנה מעולה. היי טולי.
אהלן.
קודם כל אני מתרגשת להקליט את הפרק הראשון של העונה הזאת. לקח לי זמן, לקח לנו גם בינינו זמן להבין על מה אנחנו רוצים לדבר, עד שמצאנו את המקום שהוא פעפע בשנינו נראה לי, מצא, ובעצם אנחנו מקליטים את הפרק הזה ערב הכניסה, לא כניסה, כן, כניסה לרפיח. כן, נשימה עמוקה אחרי המשפט הזה. ואנחנו בעצם, אני חושבת שהנושא של הפרק הזה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני בקליניקה, יש כל כך הרבה דרכים, אמרתי לך קודם, שאפשר לדבר על הנושא הזה, הוא רחב ועצום. אבל בואו אולי נתחיל מהשאלה של, מה אתה חושב שהוא התפקיד של מטפל בתוך הסיטואציה הפוליטית הנפיצה הזאת שאנחנו נמצאים בה, לדעתך?
אני חושב שני דברים. אני חושב שצריכים להיות וקטורים הפוכים. מצד אחד, אני חושב שכמטפלים אנחנו צריכים לראות דרך הסכסוך הפוליטי, את הבן אדם ואת הקשיים שלו. ומה המטופל צריך. יש לריצ'רד שוורץ, הממציא של ה-IFS, ריק שוורץ.
IFS זה...
Internal Family System.
Internal Family System, שיטה
מקסימה לטיפול עצמי, טיפול בן אדם. יש לו ראשי תיבות של, הוא אומר, wait, זה ראשי תיבות. של שני דברים. אחד זה, why am I talking? שזה עוזר לנו לשתוק בטיפול, ו-Who am I tweeting? בעצם להסתכל ולראות דרך הבלגן הפוליטי הזה, מי נכנס אליי, כי מגיעים לקליניקה חרדים, שמאלנים, ימנים, לוחמים, נפגעים, פלסטינים, פלסטינים תושבי ישראל, פלסטינים... תושבי הגדה המערבית, איך שלא נקרא לה, אין לי עזתים בטיפול, פשוט כי קצת יותר בעייתי, אבל אנשים שהיו בעזה וגרים בחול, אז וקטור אחד זה להסתכל ולראות הבן אדם, מעבר לסיפור הפוליטי שלו, וקטור השני הוא שחייבים לזכור את הסיפור הפוליטי שלו,
כן.
כי אם יושב מולי פלסטיני או גבר שחור, שחור אור, או אישה ממוצא כזה או אחר, אני צריך ומוזמן לזכור את זה שהמוצא ומי היא?
הרקע
התרבותי. הרקע שלה, הרקע התרבותי, שלה או שלו, שלהם, והרקע התרבותי הקונקרטי כאן בישראל הוא רלוונטי. זאת אומרת, אם יושבת מולי מישהי שבמבטא שומעים והיא, ואני יודע שהיא הגיעה מארגנטינה, והיא אומרת לי, עליתי בשנת 91 מארגנטינה, ואני עושה חישוב מהיר על הגיל שלה, ואני מבין שהיא חיה בארגנטינה דרך שנות הדיקטטורה בארגנטינה, זה משמעותי.
כן.
זה משמעותי. ואם יושב מולי פלסטיני-ישראלי, אני יודע, אני צריך לדעת קצת מה זה להיות פלסטיני-ישראלי. ומצד שני, אני צריך גם לראות דרך זה ולהגיד, רגע, יש כאן בן אדם שבא ומבקש משהו. אז השאלה שצריכה להיות לנו בראש זה למה הבן אדם הגיע.
כן.
הוא לא הגיע כדי לקבל ממני הרצאה פוליטית או כדי זה. הוא כן הגיע אליי כי אני בפסיכואקטיב, כי יודעים פחות או יותר את הנטייה הפוליטית שלי, וכי אומרים, יש אנשים שבאים ואומרים, באתי אליך כי אני יודע שאני אוכל לדבר כאן בחופשיות, בלי לחשוש שדעותיי יתקבלו באיזושהי התנגדות. ויש אנשים שאני יודע שקיבלו את השם שלי, ואחר כך פנו לממליץ ואמרו, טוב, תשמע, בדקתי עליו בגוגל, יש מישהו פחות קיצוני? או יש מישהו אחר, או יש מישהו שהוא יותר, גדלתי בחולון מוקף שורדי שואה, שהיידיש הייתה השפה שככה דיברו אותה, אז פונון זרה, משלנו. יש מישהו שיותר משלנו, ויש את אלה שיבואו דווקא כי אני לא משלנו. חרדים למשל מגיעים כי אני לא משלנו.
כן.
כי הסיכוי שאני אפגוש מישהו מהקהילה והסוד שהוא מספר לי בחדר, התגלה, זה, ו... יש ליהלום הזה הרבה מאוד פנים.
אז המשלנו הזה, הוא, אני מרגישה, הולך ונהיה מורכב, ככל שהחברה הישראלית, שנמצאת כרגע במשבר מאוד מאוד עמוק, וגם מה שאנחנו מכירים אותו כהזהויות הברורות, שאולי הכרנו מתשתשות, ולא רק זה, וזה אולי קשור לשאלה שאני רוצה לשאול אותך, לא רק הזהות מתשתשת, אלא גם כל תפיסת המציאות. זה נראה כאילו אנשים חיים בתוך בועה. כאילו זה גם הסושיאל מדיה וגם התקשורת והצורה שבה התקשורת עובדת כן. היום. אז כאילו נוצר איזה מצב שמטפל ומטופל נכנסים לחדר, וכאילו יש להם שני תפיסות שונות לחלוטין על המציאות, והם צריכים להיפגש.
קודם כל, בגישות רבות, אין ברירה אלא שיהיו לנו תפיסות, גם אם נולדנו תאומים.
כן.
יהיו לנו תפיסות שונות של המציאות, זה מה שמקסים. זאת אומרת, במובן הזה, מה שנקרא, I dread the day שאפשר יהיה לקרוא מחשבות באמת. כי אז הקופסה השחורה הזאת לא תהיה קופסה שחורה, ולא יהיה את הפרטיות והאישיות הזה. הרי למה בוועד נגד עינויים, שאני חבר בו וחבר בקבוצה הפורנזית בו, אנחנו מדברים על, על מה שנקרא סם אמת בזמנו, ושימוש בסמים ודברים כאלה.
לצורך עינויים?
לצורך חילוץ האמת כביכול מהאדם, וזה לחלוטין חדירה לפרטיות כן. מוחלטת, בלתי אפשרית. אז,
כן.
קודם כל תהיינה שתי תפיסות שונות של המציאות בכל מקרה, וזה שאני... ומישהו שמגיע חולקים אותה דעה פוליטית אולי, אנחנו עדיין נראה את זה כנראה בשתי זוויות שונות, ועדיין לא נסכים על דרך הפעולה הנכונה בכל מיני דברים.
כן.
אבל יש לפחות את הרוגע, אני אדבר גם על עצמי, הרגיע אותי מאוד לדעת שהמטפל שלי, וכמו כל מטפל, אני בטיפול, זאת אומרת, כמו כל מטפל, אני חושב שצריך כל מטפל צריך כן. להיות בטיפול, לפחות רוב הזמן. הרגיע אותי מאוד לדעת שהמטפל שלי באותה דעה שלי. כי ראיתי כזה פוסט שלו, וכי תפסתי אותו באיזה הפגנה, וכי פגשתי אותו באיזה מקום, זה הרגיע אותי מאוד.
כי מה הרגיע אותך בזה, אתה חושב?
הרגשתי בטוח, הרגשתי שאני נמצא ב-common ground. זאת אומרת, בקרקע שהיא לא ניטרלית, אבל היא משותפת. שאני לא צריך לעבור דרך מסע השכנוע בכך שמעשיי כאלו או אחרים צודקים, נניח אני אקח דוגמה, כשנעצרתי באחת ההפגנות בדרום הר חברון. וזה היה מעצר כזה מאוד תקשורתי, והתמונה שלי הופיעה בהמון עיתונים, ומטופלים שלחו, אנחנו נכנסים לנושא, מטופלים שלחו לי את התמונה שלי. בתנוחת ג'ורג' פלויד. ככה שהיה מאוד מפחיד. אז הרגיע אותי לדעת שאני אבוא למקום, והוא ידאג לי בלי לגנות אותי. על הדבר הזה, כן. ויש פחד, ככל שהכיתוב גדל יותר ויותר, ככל שהכיתוב גדל, המרחבים הבטוחים נעלמים, ולבוא למקום שאני יודע שמישהו חולק את זה אותי, זה מרחב בטוח, אני עברתי דרך איזשהו מחסום, אחד לפחות. ועם זאת, אני נורא שמח כשבאים אנשים אחרים, זאת אומרת, כשבהגיע מישהו ש... ברור שאנחנו לא מסכימים.
כן. או מטופל כזה שראה את התמונה שלך בעיתון, במעצר בדרום הר חברון, ואולי הוא גר באזור בהתנחלות.
ולגמרי.
בפיו זה יהיה התיישבות.
בפיו זה תהיה התיישבות, ואני גם אצטרך לשנות את השפה שלי כשאני מדבר איתו. וזה יהיה ברור לשנינו שאני עושה מאמץ כדי לשנות. אני עובד גם במה ש... אנשים יקראו התנחלויות ואחרים יקראו התיישבויות, ואז אני נוסע ללמד ואני מטפל, ובגדול התפיסה שלי היא שאם מגיע בן אדם שסובל ממצוקה כלשהי ובידי יש את היכולת להקל עליו, זה התפקיד שלי.
okay.
זאת אומרת, זה במובן הזה פונים אליי אנשים שגרים מעבר לקווי 67, ואני מניח שהם יודעים, ואם הם לא יודעים, אני מוודא בשיחת ההיכרות לפעמים כבר בטלפון, ותלוי בגיל איך אני אנסח את זה, אבל כשמגיע חייל סדיר כזה מגולני, והוא בא וזה, אני אומר, שומע אחי, תסתכל באינטרנט עליי, תזכור שאני שמאלני מניאק, ואז תחליט, אם אתה בא אליי. והוא מקבל את השפה. כאילו הוא מקבל את השפה, ולמבוגרים יותר, אני אמצא את הדרך להנגיש את זה שמה לעשות, יש לי גם אישיות, יש לי גם תביעת רגל ציבורית חיצונית, שגם היא מורכבת מלפחות כמה זהויות, אבל מצד אחד הייתי מ"פ בגולני ומגד באלכסנדרוני, ואני גם לא מסתיר ואף גאה בזה, מצד שני אני מאוד אקטיביסט, של שוויון ושל שלום. אז
אני חושבת שבמובן מסוים,
זה כאילו מתנגש, אבל זה לא.
אני חושבת שבמובן מסוים, עכשיו שאתה מתאר את כל הפעילות שלך, ואני גם מזדהה עם זה כאקטיביסטית, שהיא גם מטפלת, אני חושבת שבמובן מסוים קל לנו יותר, כי אנחנו כאילו מחוץ לארון עם
נכון,
עם הדעות הפוליטיות שלנו והעשייה הפוליטית שלנו, ואז אנחנו יכולים מעין להצהיר על זה מראש ולקבל את ה... אני חושבת שיש הרבה, ואולי זה...
אבל אז בדיוק אם אנחנו נכנסים באמת לתיאוריות אחרות, בטיפול, תיאוריות קדומות יותר, אבל שעדיין יש להתייחס אליהם, ברגע שאני מחוץ לארון, אני מצמצם את מרחב ההשלכה והעברה של המטופל. זאת אומרת, ואני גם מצמצם את יכולתו, זאת אומרת, נניח, אני חושב על רגע שבו מטופל יגיד לי, טוב, אתה לא תסכים איתי, אבל. אז כאילו, אני לא תסכים איתי, אם הוא במרחב של איך הוא יתנהג למשפחה שלו, או לכל מיני דברים כאלה וזה, זה כאילו ממש לגמרי בתוך המרחב הטיפולי. אם אתה לא תסכים איתי, אבל יושב על זה שהוא הצביע לביבי, או מתגייס למילואים בג'נין, או למשל מטופל שהלך להפגין נגד שיירות הסיוע ההומניטרי לעזה, ולפעמים גם יצא לי כן להיפגש עם מטופלים בהפגנות, בין אם הם איתי בצד שלי באותה הפגנה, ובין אם אני רואה אותם מעבר לכביש.
כן.
וזה עכשיו מה שעוזר כאן, זה שהכל הוא חומר לעיבוד. כי בסוף יש כאן מפגש אנושי. זאת אומרת, במובן הזה, עוזר לי מאוד לאריאל זילבר, לפני שהוא התבלבל, היה משפט כזה.
דרך יפה להגיד את זה.
כן, היה משפט כזה, בשיר, אני שוכב לי על הגב, הוא אומר, היו לי פעם עקרונות, זנחתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. אז אני לא זנחתי את כל העקרונות שלי, אבל אני מזכיר לעצמי תמיד, שמלפני העקרונות יש ערכים. והעקרונות זה דרך הפעולה של הערך. זאת אומרת, השיטת הפעולה נבחרת בהתאם לערך במציאות. אז שני הוקטורים האלה צריכים להיות בחדר, אם מגיע נניח בחור חרדי שגר בביתר עילית. אני צריך לזכור שמגיע אליי מישהו שהוא פליט מאחת הכתות שיש בביתר עילית, ויש. ושאני מטפל בבן אדם הזה, ולא במתנחל חרדי מביתר עילית, אני מטפל באדם שעבר פגיעה מגורו.
וגם שהוא לא רואה את זה ככה בהכרח.
אני צריך לראות את זה, ואם הוא הסכים לבוא לכאן, והם אומרים, בגלל ההתמחות שלך, המומחיות שלך, הניסיון שלי עם כתות, דרך המרכז הנפגעי כתות.
זה ממש, כאילו יש לנו כל כך הרבה סיטואציות, שאני חושבת שמטפלים ממדינות אחרות, לא נתקלים בהם.
נכון.
בגלל המצב הפוליטי.
אתה יודע, זה כבר בתואר הראשון, בעבודה סוציאלית מדברים את זה הרבה מאוד, אז כבר בתואר הראשון, וגם בקרימינולוגיה, השסעים אצלנו הם חופפים. השסע הכלכלי יושב גם על השסע הפוליטי, יושב גם על השסע התרבותי, יושב גם על השסע הדתי. ובאמת כשמגיע מישהו, נניח אני חושב על על המטופלים מהעלייה הרוסית של שנות ה-90, שלקח להם הרבה זמן להגיע לטיפול, כי לא הולכים לטיפול. ושרבים מהם מצאו את עצמם גרים באריאל, כי הממשלה שלחה אותם, כי גם היה זול. והם כאילו באים ואומרים, על מה אתה מדבר? ראיתי שאתה חבר בתנועה הזאת של היום זיכרון המשותף. ואז האם התפקיד שלי להגיד להם, עד לפני חצי שנה, לא רק חבר, אני המתאם הכללי הישראלי, זאת אומרת ראש התנועה בצד הישראלי, עכשיו בוא נמשיך, או שאני צריך לשתוק, ולהגיד לו, אוקיי, ו?
ומה אתה בוחר? איך אתה יודע?
אני תלוי באדם. תלוי באדם, כי זה הטיפול שלו. זה לא הטיפול שלי.
כן.
זה מה שחשוב, כי זה הטיפול שלו, ואין ברירה, יש לי תביעת רגל פומבית, בטובתי ושלא בטובתי, לפעמים כתוצאה מדברים שאני רשם, כתבתי והתראיינתי, ולפעמים באמת כתוצאה מנניח מעצר מתוקשר כזה בדרום הר חברון. זה הרגע, הבאנו שיירה, הבאנו מים לתושבים המנותקים, וכן, האמת ניתנת לאמר, עשינו את זה כהפגנה, עשינו את זה בגלוי, עשינו את זה, אבל באמת, הצבא במקרה הזה, לא המשטרה, ובעובדה לא נפתחו, הצבא היה מאוד 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 אלים כלפינו וכלפי הפלסטינים שהיו שם באזור, ונעצרנו, ואחרי 8 שעות שוחררנו, כפי שמאות אנשים נעצרו בחצי שנה האחרונה ושוחררו, ויש להסתכל על זה, זאת אומרת, יש כאן, קוראים לזה מעצר שווא, בקרימינולוגיה, ובתורת המשטרה, אז לקבל את התמונה שלי ממטופלים, זה מזמין איזה משהו. נפצעתי באיזה הפגנה אחרת, וישבתי עם פצע בפנים מול מטופל, וכשהוא שואל, ממה זה? אז היו מטופלים שאמרתי, נפצעתי. היו מטופלים שאמרתי, נפצעתי בריצה. והיו מטופלים שידעו שנפצעתי בהפגנה. כי זה פורסם כזה בקבוצה של פסיכואקטיב ושל לוחמים לשלום ושל זה. אז הם אמרו, וואי, שמעתי שנפצעת בהפגנה, איך אתה וזה. וכאן עוד פעם שאלה, כמה אני מספר, איך אני... כל כך מורכב. המקום שאנחנו תופסים כמטפלים בתוך הטיפול.
כן, כשאתה מוסיף לזה גם את הרובד הפוליטי שהוא נמצא תמיד.
כן, כי הכל פוליטי, אבל...
זהו, שלא...
אני חושב שזה...
אנחנו משווים פה ומשוחחים ואומרים הכל פוליטי. ועם זאת, העולם הטיפול בכלל לא... לשמחתי זה הולך ומשתנה. אחד מהפודקאסט הזה בעצם מדבר על טיפול כפוליטי. אבל זו לא תפיסה רווחת. אני חושבת ש... זו לא תפיסה רווחת במובן הזה ש...
כן, שמתבלבלים אין פוליטיקה לפוליטי.
נכון, בין מה זה פוליטי במובן הרחב לבין מדיני, נכון. דמויות פוליטיות, אבל אני חושבת שאולי, נגיד, היה לי פרק בעונה הקודמת על משברים עולמיים בעולם הטיפול, וכאילו, ודיברנו על משבר הקורונה, זה היה לפני השביעי באוקטובר, דיברנו על משבר הקורונה, שפתאום נוצר מצב שהמטפלים והמטופלים עוברים את אותו משבר.
זה טראומה קולקטיבית.
טראומה קולקטיבית, אכן. ומשהו ביחסים, ביחסי כוח קצת משתנה, מתמסמס, מתערער. ואני חושבת שבשביעי באוקטובר, קודם כל התופעה שאני ראיתי כמי שהיא כותל מערבי של נפגעי טיפול, או אנשים שנמצאים בטיפול, לא רק נפגעים, זה שהרבה מטפלים, קרה דבר שמטפלים נטשו את המטופלים שלהם, והלכו לעזור לאנשים אחרים. זה כאילו תופעה שהייתה מאוד נוכחת בחודש הראשון, ואנשים, חלק מהאנשים הרגישו נטושים, והרגישו רגע למה. אני עם פוסט טראומה המורכבת שלי, עם הילדות לא מספיק מעניינת את המטפלים, שעכשיו הלכו לטפל באנשים שחוו עכשיו טראומה, כאילו...
יותר...
כן.
אני אשתמש במילה בעייתית, יותר אפילינג.
היא יותר אפילינג, והיא גם כאילו יותר עכשיו, היא בכותרות, אוקיי?
כן.
אני חושבת שזה ממש היה מצב מאוד קשה.
מה קורה כשמטפל כמוני הולך למילואים? ונוטש את המטופלים ואת המשפחה על, על, כן. על רקע הזה, כאילו, או הולך להפגנה, באמת, נניח, הפגנות בדרך כלל למוצאי שבת כזה, בסדר, זה, החברים שלי מצרפת אומרים, תגידו, אתם טומטמים, הפגנה זה בכל יום, בכל שעה, בכל זמן, מביאים מסעיות, חוסמים את כל פריז, ואז משיגים. אתם מנומסים כאלה, אתם באים, הממשלה יודעת מתי ההפגנה תתחיל, מתי ההפגנה תיגמר, אתם יודעים, יש לכם בלוז הפגנה.
יש תוכנית אמנותית, יש סדר של
נעמי. כן, כן, יש שירים, יש זה. מה אתם עושים כאן? אבל מה קורה אם פתאום עכשיו יש הפגנה נורא חשובה ביום חמישי על שעות טיפול? מבטלים, לא מבטלים, מזיזים. מה עושים עם זה? טיפול הוא אירוע פוליטי בכמה מובנים. במובן זה שיש יחסי כוח מובנים בין מטפל למטופל, שכולנו מנסים לשכוח, אבל צריך לזכור, יש מטפל, יש מטופל, יש החלפת כסף, יש פונה לעזרה ויש נותן עזרה, יש נזקק ויש נותן מענה. וצריך לזכור את זה, וצריך לזכור גם שלמעט גלישות קצרות כאלה של, אוקיי, נניח, באמת על השאלה הזאת של המטופל, אז איך היה בהפגנה, שנפצעת בה, או איך אתה מסתדר, או איך זה, אני צריך לשאול את עצמי כל הזמן, האם כשאני עונה, אני משרת אותו או משרת אותי, ואם כשהוא שואל הוא משרת אותו, הוא משרת אותי. זאת אומרת, במובן הזה, זה באמת מציק. זאת אומרת, כשאומרים לי, כשמאשימים אותנו, אנשי הטיפול, בזה שאנחנו, ואני פחות כזה, אני אולי צריך להיות יותר כזה, עונים לאט, זה בגלל שצריך לחשוב, רגע, עכשיו ששאלת אותי את השאלה הזאת, זה התעניינות טבעית של אדם לאדם, זה התעניינות... שלך כמטופל שיש מרחב שבו אתה גם מקנה בי או לא, או כועס עליי, כי למשל, מה אתה הולך להסתכן שם? כי אם היית נפצע יותר, אולי היה מתבטא לטיפול.
מזכיר לי שבארוחת חג האחרונה התיישב לידי קרוב משפחה אהוב, ושאל אותי, הוא פשוט ממש חיכה, כאילו הרגשתי שהוא חיכה לרגע כדי להתיישב לידי ולשאול אותי, אז מה, שינית דעתך מאז השביעי באוקטובר?
התפקח.
אולי אמרת מילה התפקחת, אבל זה היה שם המילה הזאת. ואז אמרתי לו, לא, ממש לא, להפך. כאילו, ומשם הרגשתי שהוא לוקח אותי בתוך, כזה מוביל אותי ביד לתוך העולם שלו בעצם, שזה עולם של רגשות מאוד 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 מובנים, של תסכול, כעס, פחד, לא אשתמש במילים האלה, אני חוויתי את זה, אבל כאילו אני חושבת שכן, כמטפלים, כקר להשלכות, יש פה עוד רובד כשאנחנו באים ואומרים, אני שמאלני, אני ימני, אני לא משנה מה, כאילו אני עכשיו בא ומציב את ה, את ה, את, לא רק את עצמי, אלא גם את ה...
וגם אם אנחנו לא אומרים את זה, מספיק שהמטופלים מחליטים עליי דברים כגבר, כישראלי,
כן, לפעמים זה כי מישהי בלונדינית וכמישהו נמוך, זה יכול להיות מיליון דברים.
ומה שמקסים בטיפול, זאת אומרת, מה שצריך לקרות בטיפול זה שנעצור ונסתכל על זה. וזה כל כך, הלוואי שזה יחלחל החוצה. לעצור ולהסתכל על זה. רגע, אוקיי, כואב כאן הפער הזה ביני לבינך, כי חשבת שאני משהו אחד וגילית שאני משהו אחר. ויכול להיות שכשאנחנו מחוץ לארון, הפוליטי, אנחנו מאמיסים, יכול להיות שאנחנו עושים משהו לא בסדר, יכול להיות שאנחנו מאמיסים על המטופלים מהמסע של לקבל אותנו.
כן.
זאת אומרת, אני אדבר רגע דרך המשפחה, אז הייתה קרובת משפחה שאמרה לי, אני יודעת מה אתה חושב, אני יודעת מי אתה וזה, ובכל זאת אני חושבת שצריך להרוג את כולם. ראו שהיא מתלבטת עם זה, כי צריך לעבור איזושהי גדר, ואנחנו לא רוצים לשים גדר כזאת למטופל. המטופל צריך להיות מסוגל לבוא, נניח אפילו מטופל שחזר, אני מטפל הרבה מאוד בפוסט טראומה, או באקיוט סטרס ריאקשן, במטופלים שמגיעים עכשיו מהלחימה, וצריך להיות להם כאן מרחב בטוח להגיד שהם רוצים להרוג את כולם.
כן.
אסור להם להיות מרחב בטוח ללכת לעשות את זה, אבל צריך להגיד, להיות להם מרחב מספיק בטוח כדי לומר את זה, ואין ספק שמטופל שיודע על דעותיי, יש סיכוי שיהיה לו מעצור.
מעצור, כן.
ויכול להיות שהוא מקבל טיפול שמפתה לומר פחות טוב, אבל לא בטוח שהוא פחות טוב, אחר מאשר אם הוא היה הולך למישהו שהוא ניטרלי לחלוטין,
כן.
שזה כאילו הפסיכואנליזה הקלאסית, וגם הם לא הצליחו להיות ניטרלים, כן. או שהוא הולך למישהו שהוא ימני מוצהר,
כן.
שגר בכזה, אני נזכר ברגע מהמילואים, כשסיימתי תפקידי לוחם, הייתי בתפקיד האחרון מנהל לחימה של חטיבת אלכסנדרוני, ואז עמדתי להשתחרר ממילואים, וביקשו ממני להיות קבע נוגדה. זה היה ב-2012, ואז ב-2014 נפל עלינו צוק איתן, ואז אחרי צוק איתן המשכתי את התפקיד. במקביל הייתי בלוחמים לשלום ובהפגנות, ופנה אליי הרופא של האוגדה, אחד הרופאים, לא הרופא של האוגדה, אחד הרופאים, ואמר לי, רגע, אז איך אני אפנה לך חייל ימני? אמרתי לו, אז איך אני אפנה לך חייל שמאלני כשאתה גר בקרמי צור? אמר לי, אוקיי, אז אנחנו נעצור את הדיון. אמרתי לו, אז אנחנו נעצור את הדיון, כי אתה תפנה אליי חייל ימני מתוך ביטחון שאני מקצוען מספיק כדי לתת לו טיפול הכי טוב שאני יכול, גם אם אני שמאלני, ואני אפנה לך חייל שמאלני, מתוך ידיעה שאתה רופא, ויש לך את שבועת היפוקרטס, ואתה תיתן לו את הטיפול הכי טוב שאתה יכול, על אף שאתה גר בקרמי צור.
כן.
ובלי הידיעה הזאת, באמת המדינה הזאת תתפרק. והמדינה מתחילה להתפורר במרחב הזה.
היא בהמשך.
זאת אומרת, הדבר הזה של אני לא מוכן, אני לא זוכר מי זה היה, אבל זה שדרש שאשתו לא תהיה ליד יולדת ערבייה, או תטופל על ידי רופא ערבי,
זה היה איזה שר, לא? איזשהו שר.
זה היה איזה שר, אני ממש לא רוצה להוות את המציאות, אני לא זוכר מי זה היה. אבל אם, וזה בדיוק הווקטור הזה של לעבור דרך הדעות, דרך הבגדים, דרך המראה, דרך הזה, ולטפל באדם, בנפש שלו הקונקרטית עכשיו, כי אני צריך לזכור, כשאני מגיע נניח ללמד בברקן, שעל אף שאני לא מסכים עם ישיבתם של המטפלים במקומות מסוימים שם, וגם זה כבר התערער אולי, השאלה שלי על איזה פתרון יש למצב הפוליטי, נשאלת מחדש, אני צריך לזכור שמדובר באנשים שעברו טראומות, גם אם הטראומה הזאת היא שהם חטפו בקבוק תבערה בציר שלדעתי נניח באופן פוליטי הם לא צריכים היו להיות בו.
כן.
בסוף יש כאן מישהו שנזרק עליו בקבוק תבערה.
כן.
בסוף יש למטופלים, למטפלים האלה, שאני מלמד, מטופלים שהם נפגעי טראומה. גם אם הטראומה הזאת קרתה כי ההורים שלהם עשו טעות והתיישבו במקום.
כן.
לא נכון.
הטראומה כגורם מאחד. של כל האוכלוסיות שחיות פה.
בסוף יש כאן אדם סובל.
כן.
זאת אומרת, במובן הזה, בסוף יש כאן אדם סובל, ואם ביכולתי להקל עליו, זה צריך להיות תפקידי.
כן.
וזה צריך להיות, זה צריך להיות איזושהי אמת, שהיא מעבר לכל דעה של פוליטיקה.
כן. אבל אני רוצה, כאילו, ממה שאתה אומר, זה נכון, לחלוטין. אני מרגישה, אבל שיש פה משהו חשוב לדבר עליו דווקא באמת לאותם אנשים שהם הרוב, אני מניחה רוב המאזינים שהם מטופלים מטופלות, ורוב המאזינים, מאזינות שהם מטפלים ומטפלות, הם, שוב, הם לא אנחנו, הם לא אנשים שהם, העשייה הפוליטית שלהם נמצאת, אפילו הדעות נכון. הפוליטית שלהם נמצאת.
נכון.
ואם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, וזו נקודה מאוד חשובה בעיניי, זה וגם אני חושבת שיש בתפיסה כזה של לנסות להימנע בכל מחיר להכניס שיח פוליטי לקליניקה. כאילו, שאם נכנס איכשהו משהו...
זה גם לצמצם.
בדיוק, אז זה לצמצם, אבל מה שאתה אומר, כאילו, המקום של לראות בן אדם, מעבר לזהות שלו, מעבר לראות את הכאב שלו, בא מתוך ההכרה בפוליטיקה שבאנו. מתוך ההכרה מזה שאנחנו ציבורים שונים, יש לנו דעות שונות, אנחנו מאמינים בדברים שאנחנו רואים את המציאות אחרת, ולא מתוך... המעקף הרוחני שעושים, או מעקף טיפולי שעושים מטפלים, ואומרים, אנחנו כאילו טבול הרסה, אין לי דעות שאני נכנס לקליניקה, אני לא, אני שוכחת מי אני, ואני רק בן אדם שבא כאילו...
שזה אפילו לא אמין.
זה לא אמין, אבל אני חושבת שזה... אני רואה את זה גם בקבוצה לפעמים, כשמטפלים מגיבים, שיש בזה עדיין כאילו, זה עדיין אמונה מאוד רווחת אצל מטפלים. זה כאילו החלק השקוף של האידיאולוגיה, שלכאורה אני באמת טבול הרסה, אין לי... זה, כן, זה באמת שעריות של פסיכואנליזה, אבל זה נמצא לחלוטין.
ויש מטופלים שזה מה שהם צריכים.
נכון, נכון, נכון.
צריך לזכור שיש מטופלים שזה מה שהם צריכים, וכשאני שומע נניח בשיחה היכרות בטלפון מישהו שזה מה שהוא צריך, אני אפנה אותו הלאה. אני אפנה אותו הלאה, צריך חלק מהמקצועיות זה לדעת מתי אני לא מתאים.
כן, אבל אני חושבת שההזדמנות פה אולי למטפלים, זה כאילו לא לעקוף את לא לעקוף את החומר נפץ. אנחנו חיים במדינה שיש בו חומר נפץ.
צריך לעצור ולהסתכל עליו.
לעצור ולהסתכל ולראות איפה אני נמצאת ביחס לזה.
שזה דימוי מעולה, את יודעת, אני חושב שאנחנו מטפלים ומטופלים כאחד, צריכים להיות היחידה לסילוק פצצות. אנחנו ספניקים כאילו בדבר הזה. אנחנו צריכים להסתכל על חומר נפץ ובעדינות לדעת, לפרק, לפתוח את הזה, לגזור את החוט האדום ולא את החוט הירוק, לוודא שלא יהיה איזה פיצוץ, כי יש פוטנציאל פיצוץ כל הזמן. בטח ובטח בטיפול זוגי ובטיפול קבוצתי, יש הרבה מאוד פיצוצים שיכולים לקרות, והפיצוצים נורא מצערים, מעציבים, כשיש, זה בעצם כשל אמפתי. כשקורה פיצוץ, סימן שהיה כשל אמפתי, אם זה בזוג, אז בתוך הזוג, ולא הצלחתי לך לבסט אותו. ואם זה ביני לבין מטופל, וזה קרה לי לצערי, שהיו כשלים אמפתיים, ואני מאוד כואב אותם.
כן.
זאת אומרת, אני מאוד מאוד כואב את הכשלים האמפתיים שקרו בגלל טעויות, חוסר מקצועיות, חוסר הבנה, עיסוק יתר שלי במשהו אחר באותו זמן.
כן.
אגב, המלחמה הזאת, זאת אומרת, במובן הזה, היו מטופלים שכזה נעלמו בחודש הראשון, ואחרי שלושה שבועות אמרו, תגיד, על אף המלחמה אפשר לבוא? וזה קרה להם, כי באותו זמן, הייתה לי עשייה מאוד מאוד פוליטית, של הרבה מאוד זומים, ששחררתי לעולם, והם כאילו הניחו שאני עסוק. עכשיו, הם גם צדקו, באמת נשאבתי לטפל בנפגעי, וגם צדקו שהם אמרו, היי, אני כאן והבעיה שלי לא נעלמה.
כן, ולהפר, בדרך כלל יחריפה לאור המצב.
אין, כי יש ויש. כן. יש הרבה מטופלים שכזה בחוץ הסוער.
מעניין.
הסתכלו החוצה ואמרו, וואו.
סוגרים את החלון.
או סוגרים את החלון, או אוקיי. זה הנחיח, את יודעת, יש בעולם המחורים, יש את המונח של ריכוז עצמי. זה הכריח אנשים לצאת מהריכוז העצמי שלהם. זאת אומרת, אני עם המסכן, אז היו אנשים שזה עשה להם, מי אני לעומת אלה שעכשיו איבדו את הבית וזה, ולא מגיע לי טיפול ואני עוזב, ואת אלה של, וואו, מי אני לעומת אלה שאיבדו את הבית, ואני בא לטיפול כדי להבין מי אני, והיו את אלה שאמרו, נורא כואב פה, הרבה יותר כואב מהכאב הפרטי שלי, אני צריך ללכת לעזור. וזה אנשים שפשוט עלו על דרך של החלמה. אז
וואו.
זה מאוד משמעותי. המלחמה הזו לא רק דרדרה אנשים אחורה. כמו כל, כמו שגם הקורונה לא רק דרדרה אנשים אחורה. זאת אומרת, היו אנשים שאמרו, רגע, אני מוצא בעצמי כוחות שלא ידעתי שיש לי.
היו גם אנשים בקורונה שאמרו, אני זוכרת את זה די בהתחלה, שהסגרים התחילו, והיו מתמודדי נפש שחוו בחוויה הזאת, שפתאום כולם נמצאים באותו מצב שהם...
זה קצת כאילו משפחות שכולות ביום הזיכרון.
כן.
כולם באותו.
כן. סיטואציה. כאילו, כן, וזה עשה להם הקלה. פתאום להרגיש שכולם נמצאים בבידוד הזה שהם נמצאים ב...
וגם צריך לזכור, את יודעת, אמרתי את זה, משפחות שכולות ביום הזיכרון. שוב, צריך לזכור שזה לא כל המשפחות מרגישות את זה, ויש משפחות שיום הזיכרון היום הכי רע להם, ויש כן. משפחות שיום הזיכרון היום הכי מחבר, וצאת, שוב, אני חושב שאם אפשר לא להשתמש בכולם, אתם, הם, כל ההכללות האלה, אני חושב שזה הדבר הזה של ה... אתם השמאלנים, אתם הימנים, אתם מצביעי כן. ביבי, אתם מצביעי, אין אלטרנטיבה כל כך, אז גנץ, לפיד, משהו אחר. כן. אתם הערבים, אתם האשכנזים. כל הדבר הזה קוראים לכל כך הרבה כאב, והקליניקה צריכה להיות כנקייה מזה. ככל האפשר. צריך לדעת שזה קיים על אף. זאת אומרת, אני אתן דוגמה שאני, כשאני מסביר את זה למטופלים לפעמים, תוך כזה פסיכו-אדיוקיישן, אני אומר, תראו, יש לי הרבה חברים פלסטינים. כל פעם שאני פוגש כל אחד מהם, על אף שהם חבריי, וכבר ראיתי איתם במצבים אפילו מסכני חיים, וראיתי שאני יכול לסמוך עליהם, המפגש הראשון עדיין יש בי בתוכי את טולי הממפי או המגד, שנדרך ואומר, האויב נכנס לחדר. ואז הקוגניציה צריכה להשתלט ולהגיד, זה לא אויב, זה ג'מיל.
כן.
זה לא אויב, זה אוסמה. זה לא מתנחלת, זאת, אני אמציא שם, יעל. זה לא מתנחל, זה ערן. זה לא... עכשיו, כמטפלים אנחנו אמורים לעשות זה גם בקיצון של זה. זה לא... האנס הפוגע מינית התוקף, זה אדם שהגיע לטיפול.
כן.
מי שמסכים לטפל בפוגעים
כן.
מינית, ויש מאיתנו
כן.
גם אני שמסכימים לטפל גם בתוקפים. זאת אומרת, זה לא...
אבל מה זה דורש מהמטפל להצליח
לדעת את זה, לדעת את זה שכל מילה שלי נגועה גם בזה ש... לשכוח ולזכור את זה. זה לדעת, לא לדעת.
כן.
זה לזכור שיושב מולי מי שעשה את זה, או מי שגר שם, או מי שפעל ב... ולעבור דרך זה, להגיע לאדם שהגיע לבקש עזרה. עכשיו, זה קשור למשל, בתחום הטראומה, הרבה פעמים אנחנו עובדים blind to therapist. אני לא יודע על מה הטראומה של הבן אדם. זאת אומרת, אני יודע כללי מאוד. בטח עם נפגעות תקיפה מינית שאני יכול לעבוד איתם, בלי שהם יתארו מה קונקרטית קרה, נפגעות ונפגעים כמובן. ובין אם זה חייל, מילואימניק, שבא ואומר, אם אני אספר לך מה עשיתי, אני לא אוכל לבוא לפה יותר. כי במונחים מקצועיים, המורל אינג'רי, הפציעה המוסרית, שהוא סובל כתוצאה ממה שהוא עשה, היא כל כך גדולה שהוא לא יוכל לשאת את הבושה בזה שאני כמטפל, הראה את זה. ואני צריך לעבוד שם בליינד, ולוותר על הידיעה מה הוא עשה, כן. או מה היא עברה, או מה הוא עבר. זאת אומרת, וברגע שאתה יודע לעשות את זה, אז אתה גם יכול לוותר על הידיעה שכרגע האדם שמולך מאוד מתנגד לך מכל מיני בחינות. ממה שאני מבין, ואני לא מבין מספיק, בגישה התייחסותית, זאת אומרת, אני לא מוכשר בגישה התייחסותית, אני המדריכה שלי התייחסותית, ואני קורא, והייתי בכנסים, אבל אני לא מוסמך, מטפל מוסמך בגישה התייחסותית. אבל ממה שאני מבין, יש אמירה שאומרת, גם נוכחותי כמי שאני משמעותית לטיפול של המטופל שנמצא מולי, או המטופלת, או המטופלים בקבוצות ובמשפחות, וברור שאם הם היו הולכים למישהו אחר, אז גם הנוכחות שלו הייתה משמעותית, וזה היה משהו אחר. זאת אומרת, זה לא...
כן.
אני לא חושב שיהיה רגע שבו זה יהיה טכניקה.
כן.
שנוכל באמת לשים רובוט, שהוא פשוט רק רובוט, ואפילו בגלל שאני מטפל ממוקד ובטראומה, אז יש את ה-EMDR, יש כאילו שיטות... שהם כאילו פרוטוקול טכני, שזה לא משנה מי האדם שמעביר. אין שטות גדולה מזו. כי אחד הדברים שאני מקפיד עליהם כשאני מלמד מטפלים, אני אומר, על אף שאתם קוראים הנחיה מתוך פרוטוקול, אתם יכולים לקרוא את זה בצורה של, ועכשיו שים לב לדבר, או להגיד, ועכשיו שים לב למה שאמרת, למה זה. זאת אומרת, יש כאן
כן.
בן אדם, בצד השני,
אתה ממש מזכיר לי קודם הסיפור עם לנסות לשים את הכיפה, שלפני, בנעוריי, אני הרבה שנים מתעסקת במגדר, וחוקרת הנושא הזה של מגדר, והייתה לי קבוצה בתחילת שנות ה-20 שלי, שקראנו לה קבוצה הרב-מגדרית, וזו הייתה קבוצה של קווירים, קוויריות, טרנסים, טרנסיות, סטרייטים, כזה כל הזה.
פלואידיות.
פלואיד, כן, כאילו, אני אישה סטרייטית, אבל זה מאוד מעניין אותי, והיה משהו באחד הפגישות שלנו, אמרנו, בואו נצא רגע לרחוב, וכל אחד כזה ילבש בגדים של המגדר השני, וקצת נראה איך זה מרגיש לנו, להסתובב ברחוב עם... ואני באמת התלבשתי קצת יותר גברי, ואני זוכרת את מה שהרגשתי היה פחד. היה פחד נורא נורא גדול. מצד אחד זה כאילו, לא משנה, הייתה חוויה שלמה סביב זה, אבל כאילו למדתי כל כך הרבה רק מהחוויה הזאת של לצאת רגע מהזהות שלי, להתחפש לזהות אחרת. וכשעכשיו שאתה מדבר על זה, אני חושבת איזה דבר חשוב זה למטפלים. כשהם נמצאים בתוך חברה שהיא כל כך מגוונת והיא כל כך
נכון.
כאילו, בין רגע שנייה להסיר רגע את הכובע הזה, גם אם זה לא באמת לעשות תרגיל כזה, אלא לחשוב.
להסכים לרגע להיות מתנחלת מהאלון שבות, כן. שזרקו עליה לפני שבוע בקבוק תברה, והיא מתה מפחד.
כן.
ולהסכים להיות שם. על אף הדעה שלי, שאלון שבות לא צריכה להיות איפה שזה, או אלון כן. מורה לא צריכה להיות שם, וזה להסכים, ואני חושב שזה מה שמטפלים חייבים להיות מוכנים. ואם אני לא מוכן להסכים להיות שם רגע, להיכנס לנעליו, ולא לעשות את התרגיל הזה, אז אני לא יכול לטפל בו אפילו.
כן.
זאת אומרת, במובן הזה יש את ה... יש שני ספרים קלאסיים בטיפול, ללמוד מן המטופל אחד, וללמוד מן המטופל שתיים, של קייסמונט. שם כזה קלאסיקה, קלאסיקה, קלאסיקה. טובים עדיין, הם רלוונטיים עדיין. הוא ממש אומר את זה, לא כפי שאני אומר את זה עכשיו, אבל אני חייב, כדי לטפל בבחורה חרדית שהגיעה לטיפול מתוך הקהילה שלה, והיא נפגעת תקיפה, ואני צריך לדמיין רגע מה זה, אני צריך להשיל, אני צריך לשחק כמו ששחקן, יש, למדתי את זה מסיגל, אשתי שהתחילה את הקריירה שלה כמטפלת מתחום התיאטרון, ובתיאטרון יש מונח כזה שנקרא suspension of disbelief. אני מסכים לראות את איתי טירן משחק על הבמה, ולשכוח שהוא איתי טירן האדם. הוא עכשיו חייל גרמני שמשחק תפקיד. ואני צריך להסכים, אחרת אני לא נהנה. אם אני כל הזמן עושה כזה, אבל זה איתי טירן. זה לא יעזור לי. אני צריך להסכים להיות האחר לרגע. להסכים לראות מה זה...
זאת אמפתיה, בעצם.
זאת אמפתיה, אבל זה עוד יותר. זה לא רק אמפתיה למה שעברת, אלא למי שאתה.
כן. זה כאילו יש אמפתיה אינדיבידואלית ואמפתיה קולקטיבית, סוג של
איזושהי
הבנה של...
אני צריך להסכים להיות מתנחל מקריית ארבע, שנולד בקריית ארבע למשפחה, הרדקור קריית ארבע, והוא לא רוצה לעזוב שם. כי הוא נולד שם.
כן. ולא לוותר על הערכים שלי.
נכון. ולא לוותר על הערכים
זה,
שלי.
זה מה שהתחלנו את השיחה ממנו, שאמרת הדבר וההיפוכו הזה, של כאילו, דווקא הידיעה של מי אני והערכים שלי, נכון. מאפשרת לי לשחק קצת, ולמצוא את האמפתיה
נכון,
הזאת.
נכון, אז העבודה שלנו על הזהות האישית שלנו, צריכה להיות כל הזמן בעבודה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות תקוע.
כן.
אגב, השאלה של הקרוב משפחה שלך, אם התפקחת.
כן.
זה לא יכול להיות תקוע, כי לא יכול להיות שהיה 7 באוקטובר, ואני עדיין מחזיק באותן דעות שלי, בלי תזוזה, בלי ברור, בלי סדקים, בלי ספקות, זאת אומרת שאני אטום.
כן. זה הגמישות הפסיכולוגית.
כן. שמעתי פעם את ג'ק קורנפילד, מצטט מישהו, אני לא זוכר את מי, אבל זה משפט שממש הפך להיות כזה, אמרתי, אוי, איזה יופי. יכול להיות שזה היה את אג'ן צ'ה, המורה שלו. שאומר, אנחנו נולדים רכים וגמישים. אנחנו מתים נוקשים ופריחים. אז אם אתה נוקשה, אתה תלמיד של המוות. ואם אתה גמיש, אתה תלמיד של החיים.
כן, זה יפה נורא.
אז כאילו, אני רוצה להיות תלמיד של החיים, וממש הלוואי שיגיעו לכאן הקצוות הכי, הכי, הכי קיצוניים שיש, כי זה כמו, אני זוכר שכשקיבלתי את התיוג הזה על ידי הקהילה, הייתי, הופעתי ברשימה של הגיי פרנדלי, אמרתי, איזה בסה שצריך רשימה כזאת.
וצריך רשימה כזאת, אבל איזה מזל שאנחנו יודעים שצריך רשימה כזאת, ואנחנו מכירים בזה, ואנחנו...
לגמרי, לגמרי.
דואגים לאנשים שזקוקים לרשימה הזאת.
לגמרי. ואני זוכר, וצריך ותיקות, צריך ביטחון, במי אתה ומה אתה, כדי לעשות את זה, כי בתחילת, צריך לדעת במי אנחנו יכולים לעבוד. למשל, בתחילת כשלמדתי רק עבודה סוציאלית, הרי בעבודה סוציאלית, כבר מאמצע שנה הראשונה, אתה הולך להתנסות בשטח. ואני זוכר שביקשתי, אמרתי, רק לא תקון, רק לא פושעים. ושאלה אותי המדריכה שלי למה, אמרה לה, כי יושיבו מולי מישהו שהוא פוגע מינית, ואני רק אכעס עליו. אז היא אמרה לי, אוקיי, אז אתה עוד לא מוכן לטפל בהם. אני מקווה שתגדל. אני מקווה שתגדל. אז במובן הזה, הולכת ומצטמצמת הרשימה של רק לא, אבל בהדרכה שמטפלים, אני מקווה שמטפלים הולכים להדרכה, בהדרכה צריך להבין איך אני עובד עם אותה באמת, זאת אומרת, אני אביא את המקרה שאני ככה, אני מזיז פרטים שלו כדי שלא יהיה זיהוי, אבל איך אני מטפל באותה אלמנה של מישהו שנרצח בדרך בין יישוב ליישוב, שהיא לא מטופלת שלי, כשאני צריך לזכור שזה הסיפור, שבן זוגה נרצח.
כן.
לא מעניין. איפה, מאיפה, ללמה, לזה, כי עוזר לי כאן מאוד, ואולי זה חשוב, העיקרון של non-violent. של קודם כל, אני ממליץ, שיהיה לך פודקאסט על NVC, על non-violent communication.
יש הרבה, יש לא מעט.
יש זה, אבל העיקרון של זה שאני לקחתי על עצמי לקבל באופן מלא את כל בני האדם ולנהוג כלפם ככל יכולתי בצורה הכי פחות פוגענית שאני יכול, ואני נכשל כמו כולנו לפעמים בפגיעות גדולות. העיקרון הזה הוא עוזר לי להסתכל על האלמנה הזו פשוט כאלמנה. לא, ולא כאלמנה שגרה שם וזה, ומה הם עושים שם, ומה כן. פה, ומה, אלא.
כן.
יש כאן אישה שנפגע.
כן.
או גבר שנפגע, או טרנס שנפגע, או...
כן.
מישהו.
אוקיי.
ואני מקווה שאני מצליח. זאת אומרת, אתה חושב שזה, אני רוצה שזה ייכנס לפרוטוקול. אני מקווה שאני מצליח. אני יודע שלא תמיד.
כן.
אני יודע שלא תמיד, שלפעמים ה... נוכחות הפוליטית שלי כשמאלני
מניאק
מניאק, כן, היא מפריעה.
כן.
היא מפריעה והיא מצמצמת למטופל את מרחב הדיבור, והיתרון של היציאה מהארון הפוליטי הוא גם החיסרון של היציאה מהארון הפוליטי.
אני רוצה אולי לתת את החלק כאילו שמשלים את התמונה הזאת, כי כן, יש מין החסר או מין המחסיר בזהות הפוליטית שלנו, אבל גם יש מין המוסיף. והדבר הזה, אני חושבת, עבורי נגיד קריאה של טקסטים פמיניסטיים בגיל מאוד צעיר, ממש ממש ריפאה חלקים בתוכי.
לגמרי.
ואני חושבת שכשאנחנו גם מכניסים בצורה נכונה ומיודעת פוליטיקה לתוך הקליניקה, יש בזה ממש מאוד מאוד מרפא. למשל, ואני אתן דוגמה, שמישהי נפגעת, נאנסת חס וחלילה, נפגעת מינית, ואנחנו פשוט אומרים לה, זה דבר שקורה כל הזמן. זה לא אשמתך, אוקיי? כל הקטע שזה של תיקוף.
כן.
זה קורה בגלל שהעולם הוא כזה, ולא בגלל שאת לא בסדר, או עשית משהו לא בסדר. אז כאילו יש גם משהו בתפיסה הפוליטית, כשאנחנו מבינים את הקונטקסט הרחב של הדברים, שהוא גם עוזר ומתקף ותומך ומרפא אפילו ונותן כאילו המון.
זה מעניין, כי זה מביא אותי לשתי מחשבות כאלה לסיום כזה.
כן.
אחד הדברים המעניינים זה שתורת התפתחות, התיאוריות אודות התפתחות המוסר אצל בני אדם, והתיאוריות אודות התפתחות הרוחניות אצל בני אדם, צמחו זו לצד זו, בלי שהשניים, בלי שפולר מצד אחד יודע על קולברג מצד שני. אבל הן מאוד דומות. זאת אומרת, בשינוי אחד גדול, בתחילת חייו לילד אין מוסריות בכלל, אלא רק לקיחה. ואז יש מוסריות מתוך חיקוי, מוסריות מתוך פחד מהחברה, מוסריות אישית שמתחילה להתפתח, מוסריות שלמה, והשיא, אומר קולברג, זה להיות בעל תפיסה מוסרית חזקה, שמקבלת את הידיעה שיש תפיסות מוסריות אחרות שונות ויש להם זכות קיום. ופולר אומר, הילד נולד מאוד רוחני, זה הבדל מאוד גדול, זאת אומרת, עד גיל 3 לילדים יש רוחניות טבעית, חיבור לנצגב, לנפלא, למופלא, לטרנסנדנט. אחר כך יש רוחניות מתוך חיקוי, רוחניות מתוך פחד, רוחניות אישית, וגם שם עשיו, יש לי תפיסה רוחנית מובנית, שבתוכה מובנה הקבלה של תפיסות רוחניות אחרות. זאת אומרת, ובמובן הזה, אם אנחנו מסתכלים כאן על הפמיניזם, פמיניזם אומר, לפחות בהבנה שלי, של קריאה, של טקסטים פמיניסטיים, אומר מאוד חזק, זה שלך תהיה זהות חזקה, יאפשר גם לי להיות בעל זהות חזקה. אבל אתה צריך שזהותך החזקה לא תשתלט על זהותי.
כן. וגם הפמיניזם אומר, אף אחת לא משוחררת, עד שכולן לא משוחררות. נכון. כאילו זה ממש היא
נכון, נכון.
היא הנפרדות.
שזה מרטין לותר קינג, שאומר, חירות אמיתית היא כשכולם בחירות.
כן.
זאת אומרת, היא גם כשאף אחד לא סובל יותר מדיכוי.
כן.
אז אני חושב שזה זה אופק. ברור לי שאנחנו כושלים ושאני כושל, אבל אם אני מחזיק את זה כאופק, שהזהות החזקה שלי צריכה לחיות לצד הזהות ההולכת ומתחזקת, אני מקווה, של המטופלים, זה עוזר לי לזכור את זה, ואז זה גם, כאילו יש איזה עמעם, כזה דימר, זאת אומרת, צריך מטפל, צריך להיות מסוגל לשחק עם הדימר הזה של עד כמה אני ברור בחוץ, ועד כמה אני אוקיי, אני עכשיו יותר בשוליים עם כל דעותיי, עם מחשבותיי, וזה, זאת אומרת, לשחק עם הדימר הזה.
כן, כי וכשאתה מחזיק את הדימר והדימר לא מחזיק אותך,
כן.
זה העניין.
כן.
כן, איזה יופי, זה סיום מעולה. ממש המון המון תודה לך, טולי, אני יכולה לדבר איתך עוד שעות, אבל אתה צריך לקבל פה מטופלים. תודה, טולי, המון המון תודה לך. זה היה ממש מרתק.
תודה לך.
הפרק הוגש והופק על ידי שני קדר. המוזיקה היא של ההרכב We Are Ghosts. אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי, ולתרום להמשך הפודקאסט באתר patreon.com. נשתמע בפרק הבא.